אוקיי, שלום לכולם, ושוב אנחנו בפרק של קריירה ועוד, הפודקאסט להתפתחות בקריירה, והיום יש לי עורכת מיוחדת במינה, בשם זיוי קלעי, פסיכולוגית עסקית וניהולית, אז שלום זיוי, תודה שבאת להתארח בפרק הזה.
שלום, שלום, אני מאוד שמחה להיות פה איתך ואיתכם.
אז אני אשמח קודם כל, את יודעת, תספרי קצת עלייך, קצת על הרקע שלך, מה זה בכלל פסיכולוגיה עסקית?
טוב, אז קודם כל, אני במקור באה מעולם הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה הקלינית. חייתי בארצות הברית הרבה שנים, חזרתי לפני 6 שנים לארץ, ובשנים האחרונות, כבר בארצות הברית, עשיתי איזושהי הסבה יותר לכיוון פיתוח מנהיגות ומנהלים. ובעצם כל הנושא של פסיכולוגיה עסקית וניהולית נכנס, בעצם הביא את הפסיכולוגיה לעולם העסקי, ללוות מנהלים, לחזק אותם במנהיגות, לחזק אותם, לדייק אותם בניהול, וזה נכנס בפן של ליווי מנהלים בתוך כל מה שקשור לקבלות החלטות, חברי הנהלה, תקשורת טובה, תקשורת מול עובדים, מול מנהלים. זה נושק להרבה ממשקים, וזה בעצם מלווה כל מנהל מול האתגרים שלו.
אז בעצם הניסיון שלך הוא בעצם ממקום קליני יותר, ולאחר מכן באמת התפתחת ועבדת עם המון מנהלים על מיזוגים ורכישות גם בארצות הברית, ובעצם זה ממש משהו שהוא מאוד נדרש היום למנהלים. זאת אומרת, מישהו שגם יקשיב וגם מצד שני ייתן את הכלים להתמודד רגשית עם האתגרים הניהוליים.
קודם כל כן, ודבר נוסף שאני חושבת שמאוד חשוב לציין זה שהחיזוק מנהיגות ופיתוח מנהלים הוא לא רק לעצמם ברמה האישית. פיתוח מנהיגות ומנהלים היא בעצם טובת החברה, היא בעצם משפרת את סיכויי ההצלחה, אז יש פה את הערך הנלווה לפיתוח האישי שהוא גם בעצם מחזק את ההצלחות, כי בעצם קבלות ההחלטות נעשית בצורה יותר מודעת, כל הניהול נעשה בצורה מודעת. הרבה פעמים אני רואה מנהלים שמתנהלים, לוקחים החלטות מכל מיני שיקולים, לפעמים זה הימנעות מאימותים, לפעמים זה אגרסיביות יתרה, לפעמים זה חוסר כישורים רכים, לפעמים זה הרבה חששות או כל מיני אמונות שמלווים אותם בקבלות החלטות שהן לא תמיד מדויקות לגבי הארגון ולגבי עסקאות כאלה ואחרות. אז כאן אני נכנסת באמת לעזור להם בתהליכי הדיוק.
אז באמת הרבה פעמים עולה ככה שאלה, מה ההבדל בין מנהיג למנהל? זה משהו שהוא ככה, הרבה אנשים חושבים עליו, דנים בו, רוצים לדעת מה זה פיתוח מנהיגות בעצם בארגון, מה זה פיתוח מנהיגות אצל האדם עצמו.
אני חושבת שזאת שאלה מאוד מאוד טובה, כי באמת יש מנהלים שהם מנהלים מצוינים, אבל אין להם מנהיגות, או שהם חסרי מנהיגות ברמה כזו או אחרת. ואז הם בעצם יודעים להעביר משימות, לדאוג שהמשימות יבוצעו, ובזה זה מסתכם. מנהיג זה הערך המוסף שאתה במקום הניהולי שלך, שכל מנהל במקום הניהולי, יכול בעצם להביא לעולם הניהולי ולעולם הארגונים, לעולם העסקי, וזה בעצם הערך האנושי שאתה יכול לתת. מנהיגות קודם כל היא הובלה. וככל שאתה קודם כל ברמה האישית יודע להוביל את עצמך והרבה הרבה יותר מדויק גם עם עצמך וגם כמובן הרבה יותר מודע, אני חושבת שתכף כדאי אולי להיכנס ולשוחח על נושא של מנהיגות מודעת, ההשפעה שלך על הסביבה והיכולת שלך לעורר השראה היא הרבה הרבה יותר רחבה, וכמובן שזה מעורר גם שיתוף פעולה והירתמות של עובדים, כי עובדים בעצם שמעריכים מנהל שמעורר בהם השראה, שמעורר בהם את האפשרות לגדילה ולהתפתחות, תמיד יהיו רתומים יותר וירצו ללוות את המנהל לפני הכל, זאת אומרת את אותו אדם. אז זה ערך מאוד גדול.
אז מה שאנחנו באמת רואים, שמנהלים שהם מנהיגים, שהם גם מעוררי השראה בארגון, אז בעצם עובדים יותר נרתמים, אפילו עובדים עוד יותר קשה עבור אותו מנהל, מאשר אם זה רק היה דרך פחד או לחץ מטעם אותו מנהל. וניגע תכף בנושא הזה של מנהיגות אותנטית ומנהיגות מודעת, ואיך את עושה באמת את הדיוק הזה עם מנהלים, וכמה הם צריכים את זה בעידן של היום. אבל אני רוצה קצת, באמת שמעתי לא מזמן איזשהו משהו לגבי זה שארגונים זה בעצם משהו שלא קיים. אין בעצם משהו שנקרא ארגון, כי יש אנשים שנמצאים בתוך ארגון, ואת האנשים האלה, בעצם האנשים האלה מזיזים את הארגון. זאת אומרת, האיכות של כל מנהל בפני עצמו היא זאת שתקבע את איכותו של הארגון בכללי.
זה נכון מאוד, ואני חושבת שהיום יותר מתמיד הנושא הזה נמדד, כי המנהיגות קודם כל חייבת להיות מחוברת למציאות. ואני חושבת שהיום יש משבר מנהיגות כלל עולמי כמעט. הרבה מנהיגים ממדינות מאוד גדולות בעולם מאוד מנותקים נקרא לזה, או לא מחוברים למציאות בשטח ולקרקע ולמה שקורה. כנה לגבי ארגונים. יש פה איזושהי סיטואציה שכרגע דורשת חיבור לעובדים, הסתכלות של המציאות של העובד לפני עסקים. והנושא של לראות את העובדים בעצם, קודם כל צריך לזכור שבכל משבר, מי שיוציא חברה ממשבר זה העובדים. ואם אנחנו לא נראה את העובדים, העובדים לא יהיו איתנו כדי לעזור לנו להוציא אותנו מהמשבר. אז הנושא של לראות את העובדים הוא דבר מאוד מאוד חשוב.
ולמה את חושבת שהרבה ארגונים או מדינות לצורך העניין לפעמים פחות רואות את הסיפור הזה של שמנהיג צריך להיות באמת מודע וקשוב לעובדים? את חושבת שאולי זה קשור לנושא של שורת הרווח ועלות תועלת וכל מיני דברים כאלה שמשפיעות?
אני חושבת שבהחלט יש פה נושא של לקח את העולם בכלל ואת הארגונים לאיזשהו מקום שירחיק אותנו מאוד באמת מהאנשים, מהמהות שלהם, מהרצון לתת. יש פה איזשהו מניע כלכלי, שאגב אני חושבת שהיום כבר כל הנושא של הקורונה הציף המון, הציף את כל הנושא הזה שצריך לעבור שינוי חברתי כלכלי מאוד מאוד גדול בעולם כולו. ודווקא רואים מדינות אחרות שפתאום צצות, כמו דנמרק, כמו ניו זילנד, פינלנד, שפתאום יש מנהיגות חדשה, שהיא מחוברת למציאות, שהיא מחוברת לאנשים, ומובילים שינוי שהוא הרבה יותר תומך באנשים.
נראה לי גם שינוי יותר עמוק, משהו שם יותר כזה מהותי, יסודי כזה.
קודם כל, זה נושא בפני עצמו, אבל אם אתה רואה את ההובלה של השינויים האלה, הם באים על ידי נשים. נשים שהובילו את השינוי, ואני חושבת שזה עוד דבר שהוא מקביל לתוך המציאות הקיימת, זה הנושא של מנהיגות נשית, שהיום היא נדרשת בעולם, בעולם שבא למציאות מאוד כוחנית, שהלכה והוקצנה לסיטואציה מסוימת, המנהיגות הנשית באה ואומרת, רגע, יש פה קודם כל את הפן האנושי, את הפן הרך יותר, את הפן הבין אישי, שצריך לתת לו מקום. ובסיכומו של דבר, האיזון של המנהיגות הנשית והגברית, שזה שוב, לא ניכנס לנושא הזה היום, אבל זה בהחלט נושא בפני עצמו, מאפשר בעצם גם את ההובלה וגם את החיבור והתרתמות. זה משהו שהוא יותר מחובר למציאות היום.
אז איך את בעצם רואה את הנושא של מנהיגות אותנטית, מנהיגות יותר מודעת לדברים, ואם את יכולה לתת איזשהו סיפור, איזושהי דוגמה ככה ממה שחווית לאורך השנים?
אז קודם כל, בוא נדבר רגע על מנהיגות אותנטית. מנהיגות אותנטית חייבת לבוא מתוך מנהיגות מודעת. מנהיגות מודעת היא קודם כל אדם שהוא יותר מודע לעצמו, הוא מודע לקבלת החלטות, הוא מודע לאמונות שמלוות אותו בהחלטות. ההחלטות נעשות באופן מודע. תמיד יש לנו פחדים, יש לנו אמונות, והנושא הזה של להכיר בהם הופך בעצם את התת מודע למודע, ובעצם כל הדברים שאנחנו לא מודעים להם, הם בסיכומו של דבר מנהלים אותנו. ולכן כל דבר שאנחנו הופכים אותו למודע, יש לנו שליטה בו. אנחנו יכולים לנהל את אותו דבר ולא הוא אותנו. אז זה מאוד חשוב לציין, שעל מנת להיות מחובר למי שאתה ולסגנון המנהיגות שלך, אתה צריך להיות קודם כל יותר ער ומודע למי שאתה. הרבה פעמים אני רואה מנהיגים או מנהלים שיש להם איזשהו מודל למנהיגות שאותו הם רוצים לחכות, אבל המודל למנהיגות הוא לא בכך מתאים לאישיות שלהם. ונוצר פער מאוד גדול בין המנהיגות שהם היו מאוד רוצים או מעריכים ורוצים לראות לבין מי שהם. אז אני חושבת שהנושא של מנהיגות אותנטית קודם כל בא לחבר אדם לעצמו, למי שהוא, ומתוך מי שהוא להביא את המנהיגות שלו. עכשיו מנהיגות, סליחה...
זאת אומרת ממש להביא איזשהו כוח פנימי החוצה,
בדיוק, להתחבר ליכולת ההובלה, ואני חושבת שלהתחבר ליכולת ההובלה זה קודם כל שלך עם עצמך, זה קודם כל ההקשבה הפנימית, זה קודם כל היכולת שלך להוביל את עצמך, להוביל שינויים, להיות פתוח לשינויים, להיות פתוח למה ששינויים מעוררים בך.
לתת איזושהי דוגמה ככה שאנשים באמת יזהו איזשהו שינוי אמונות שחל ב...
בוא ניקח דוגמה של אחד ה... אני מלווה כרגע איזשהו משרד עורכי דין, ואני חושבת שהתקופה הזאת מציפה המון המון דברים. הייתה לנו שיחה, את המשרד הזה ליוויתי כבר לפני איזושהי תקופה, לפני עוד תקופת הקורונה, והיו הרבה אנשים שבזמנו ביקשו לעבוד מהבית, ואותו מנהל מאוד התעקש, אותו בעלים בעצם של המשרד, התעקש שכולם יעבדו מהמשרד, שזה לא מקובל עליו, והוא לא רואה שום סיבה שיעבדו מהבית. הגיעה הקורונה, שינתה את המציאות, וקיבלתי טלפון אחרי מספר שבועות אחר תקופת הקורונה, ובשיחה מאוד מעניינת עם אותם בעלים, מסתבר שהם תכננו לעבור משרד, הם קנו, רכשו קומה שלמה באיזשהו בניין, כן, שהיו אמורים להכניס את כל העובדים. הגיעה תקופת הקורונה, כולם נשלחו לעבוד בבתים, ופתאום קרה משהו מאוד מעניין. אחד, שהבעלים פתאום ראה שיש אפשרות שהתפוקה לא יורדת, שהעבודה ממשיכה להתנהל בצורה מאוד טובה ויעילה, ושפתאום במחשבה שנייה אולי הוא לא צריך לקחת את כל הקומה, הוא יכול חצי מהקומה להזכיר אותה, חצי באמת לאפשר לעובדים מהמשרד לבוא, וגם בצורה מאוד שונה. פתאום הם העלו את הכל לענן, שאנשים יכולים לעבוד באופן ספייס ולבוא קבוצות שונות בימים שונים, לנהל תהליכים כאלה ואחרים. אני חייבת לציין שזה באמת אחת הדוגמאות לאדם שעשה שינוי מאוד מאוד גדול. גם קודם כל אחד הדברים שהייתה פה גם הסתכלות אישית על המקום של השינוי הפנימי שהוא עבר, במקום של להבין שקודם כל לא נוח עם השינוי, והשינוי מעורר המון חששות, והיה צריך לצאת מאיזשהו קיבעון מחשבתי שלווה בפחדים, לווה באמונות ישנות שהגיע הזמן לשחרר. ואני חושבת שתוך כדי תהליך השחרור, שבאמת לא היה פשוט, אבל ההצפה שלו, כאילו למקום של המודע, אפשרה בעצם לתהליך להתקיים ולהגיע למקום שהמנהל אפילו היה מאוד שמח עם השינוי, ומעבר לזה שזה דבר שהוא מעצים מאוד ברמה האישית, שאדם מאפשר לעצמו לעבור כזה שינוי ולראות התהליך שהוא עובר, ופתאום את התוצאות, ופתאום שהוא חצה מקום עם עצמו ועשה שינוי מאוד גדול שהביא ערך לעובדים, ופתאום העובדים מאוד מרוצים, כי אלה שרצו להיות בבית ולהיות עם המשפחות יותר או בקרבת מקום, וחלק מהאנשים אפילו מגיעים למשרד בתחבורה ציבורית, כי זה אזורים שקשה קצת להגיע עם רכבים, ופתאום הכל נהיה הרבה יותר פשוט ותומך בעובדים.
זה נראה כמו איזושהי תחושה מאוד ככה של שחרור מבחינתו, שהוא התחיל לסמוך על העובדים בעצם. משהו קרה שם, וזה נותן הרבה שקט שאתה פתאום סומך על העובדים שיעשו את העבודה גם מהבית. נראה לי תחושה שהרבה מאוד מנהלים ומנכ״לים היום נאלצו לקבל, ובסוף...
אני חושבת שמה שיפה שהמציאות הפגישה אותם מול סיטואציות חדשות, שפתאום הראו להם שזה אפשרי, והראו להם שגם דרך חשיבה שבעבר הייתה מאוד נוקשה לגבי התנהלות כזו או אחרת, פתאום היא אפשרית. אז קודם כל זה הצים אותם ברמה האישית, ומעבר לזה שזה יצר איזה משהו טוב גם בקרב העובדים, שפתאום ראו שיש פה איזשהו שינוי, ושכן פתאום הסיטואציה אומנם הביאה לזה לקרות, אבל עצם זה שהבעל החברה הסכים לזרום עם זה ולאפשר את ההמשך של זה, יצר איזשהו שינוי בכל האווירה ובדי-אן-איי הארגוני אפילו.
את תחושה של הדדיות כזאת, של ממש של ארגון שהוא גם מנהלים וגם עובדים.
בהחלט.
עכשיו שדיברנו, דיברתי איתי קצת על הנושא הזה שבאמת שאנשים מנוהלים על ידי פחדים. יש מנהלים או עובדים שמנוהלים על ידי פחדים, אחד מהם זה שלצורך העניין לא יקדמו אותם, אולי יפטרו אותם. את יכולה קצת לספר על איך המקום הזה סוגר אותנו ברמה האישית?
בוא נתחיל מזה שכמו שאמרנו קודם, שמה שלא מודע מנהל אותנו. אז זה דבר ראשון, ויש לנו שני דברים שמנהלים אותנו בדרך כלל. אחד זה אמונות פנימיות שאנחנו לא תמיד ערים להם, ופחדים. אמונות זה יכול להיות עקרונות, לפעמים יש לנו עקרונות מאוד נוקשים לגבי
איך דברים צריכים להיות.
גדלנו עם הורים שהעבירו בנו ערכים מאוד חשובים, או מסגרות חינוכיות כאלה ואחרות. אז להבין שקודם כל עקרונות זה דבר מאוד קשה, מאוד נוקשה, שהוא לא פתוח באמת לשינוי. במקרים מסוימים הוא טוב, כי הוא מלווה דרך ורעיון מסוים, ברוב המקרים הוא עומד בדרכנו. זה דבר ראשון. דבר נוסף, פחדים. פחדים, לכולנו חיים עם פחדים. ופחדים זה דבר שצריך להיות ערים לו. וצריך להתאזן רגשית מול נושא של פחדים. אני, הייתה לי מנהלת שליוויתי לפני הרבה זמן, ואחד הפחדים, נכנסתי ללוות אותם, כי הייתה בעיה בינה לבין המנהל שמעליה, שכשנכנסתי למעשה הוא רצה לפטר אותה, וזו הייתה עובדת עם המון המון ידע, שעבדה הרבה שנים באחת החברות, והם פשוט לא הסתדרו, ונכנסתי ללוות אותה, ותוך כדי כמובן כמה שיחות גם עם המנהל שמעליה, לעזור לו בעצם למצוא כלים תקשורתיים יותר נכונים לגשת אליה. כי בסך הכל ככל שמנהלים גדלים ברמת הניהול, בדרגת הניהול, הם חייבים שיהיו להם את המפתחות האלה.
הם צריכים לצמוח גם יותר כבן אדם.
הם צריכים לצמוח כבן אדם, הם צריכים גם לאפשר, הם צריכים יותר גמישות, להבין שיש הרבה יותר סגנונות ניהול אצל מנהלים שונים, ואתה לא רוצה לפטר מישהו שיש לו המון ידע ולא הצלחת לגעת בו. לפעמים במקרים קיצוניים שעשית הכל וזה לא עובד, לפעמים זה נדרש. אבל אני תמיד אומר, צריך לעשות הכל קודם כל לבחון ולבדוק איך ליצור סיטואציה שזה יעבוד. ובמקרה הזה לשמחתי זה עבד, אבל זה היה תהליך לא פשוט. ואחד הדברים כשליוויתי את המנהלת, היה לה פחד מאוד גדול שיפטרו אותה. והפחד הזה ניהל אותה. היא הפסיקה להיות מדויקת בהחלטות, בדברים שבאמת היא ראתה לנכון ושהיה נדרש שם השינוי, לא ביקשה אותם. היו המון חששות. ועברנו פה תהליך מאוד מעניין, שזה דווקא היה תהליך רגשי. והתהליך היה שביקשתי ממנה לחשוב מה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. והיא אמרה לי שאני יפוטר כמובן, ואמרתי לה, אוקיי, אז בואי רגע נעבוד על הנושא, מה יקרה אם יפטרו אותך. בואי תעברי איזשהו תהליך, ואני מדברת על תהליך לא לוגי, תהליך רגשי לחלוטין. והיא עברה איזשהו תהליך עם עצמה, בנושא של לקבל את זה שיפטרו אותה. ממש לעבור את התהליך. אני תמיד אומרת, זה לא רק פיתורים, זה יכול להיות, אני תמיד, כשיש לך איזשהו פחד מסוים, השאלה המתבקשת היא, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? וכשאתה מתאזן מול הדבר הכי גרוע, אתה מתאזן רגשית, כי בסך הכל הפחדים שלנו הם תמיד מאיך אנחנו נרגיש, הם פחדים רגשיים. ואתה עובר איזשהו תהליך של השלמה מול הסיטואציה, אתה בסוף יוצר איזשהו איזון ואתה מגיע לסיטואציה יותר מאוזן. אז היא כבר עברה איזשהו תהליך עם עצמה שזה בסדר, אז מקסימום יפטרו אותה, מקסימום היא לא תישאר בחברה, מקסימום תחפש עבודה, עברה את כל התהליך הרגשי הזה מול עצמה, מול הדבר שכל כך פחדה ממנו, ופתאום היא התנהלה באיזשהו שקט כזה, שכבר הפחד הזה לא ניהל אותה. אז היא יכלה לבוא ולדרוש את הדברים, ולשים את הדברים בצורה מסודרת, ולשתף פעולה כשצריך, ולא להיות מונעת כל הזמן מהאיום המאוד גדול הזה של הפיתורים.
אז בעצם סוג שסוגר אותנו, כמו זה קו ישר שאנשים רואים, רק את אם אני לא אעשה ככה, או אם אני אעשה ככה, אז יפטרו אותי, והם לא רואים את כל המנעד של הדברים שיש מסביב, של מה הם יכולים ומה הם לא יכולים. אני חושב שלפעמים חלק מהעניין עם הנושא של הפיתורים, אצל חלק אולי מהאנשים, זה גם התדמית שלהם מול הקולגות, מול החברים, המשפחה, זה יכול להיות שזה גם מנהל אותם באיזושהי רמה.
תראה, נגעת פה בנושא מאוד עמוק. הנושא של תדמית והנושא של דימוי, הוא נושא שרובנו חווים אותו ורובנו מאמצים אותו בשלב כזה או אחר בחיים שלנו. כי למדנו לגלות שתדמית מסוימת תשרת אותנו בדרך הטובה ביותר. והתדמית והדימוי זה אחד הדברים שהכי מקבעים אותנו בחיים. כי הם בעצם לא מאפשרים לנו לעשות את השינויים שאנחנו באמת רוצים לעשות. כי כל שינוי שנעשה עלול לפגוע בתדמית או בדימוי שמאוד היינו רוצים ליצור. ולכן תהליך של מודעות הוא שחרור מכל הדפוסים והאמונות של התדמיות, ואיך אנחנו צריכים להיות, ואיך אנחנו צריכים להיראות, ולהבין שאנחנו צריכים להיות מאוד נאמנים לעצמנו, והמקום שבעצם יפגיש לנו את המנהיגות האמיתית שלנו והאותנטית, ושבעצם אנשים ילכו אחרינו, היא לא בגלל התדמית, אנשים ילכו אחרינו בגלל המנהיגות הפנימית הזו, שאלה אנחנו מחוברים, והיא נמצאת ברוח חופשית. הדימוי הזה, שמה שאנחנו כל כך רוצים, כשאנחנו מסכימים לשחרר אותו, בעצם מאפשר לנו להיות אנחנו. ואין דבר יותר משחרר ויותר מדויק מאשר להיות אנחנו.
אז זה בעצם האותנטיות שאליה את מדברת.
בדיוק.
זאת אומרת, איזשהו מקום שהוא אנחנו קודם כל, והוא נותן השראה לאחרים, בעצם היותנו בטוחים בעצמנו.
לגמרי, לגמרי. כי יש פה, צריך לזכור שיש המון סוגי אישיויות. כאלה ואחרות, ומתוך המקום הזה אנחנו חייבים להבין שמנהיגות היא לגמרי תלוית אופי, וכל אחד יכול לפתח אותה. זאת אומרת, יש מנהיגות שהיא שקטה, ויש מנהיגות שהיא מופנמת, ויש מנהיגות שהיא מאוד תוססת, ויש מנהיגות שהיא מאוד קריזמטית. לא כל מנהיגות שהיא איננה קריזמטית עושה, מבטלת אפשרות למנהיגות. ולכן אני חושבת שמה שגורם בעצם לאנשים להתחבר למנהיגות זה פשוט החיבור לכוח הפנימי שלהם. מנהיגות זה יכול להיות במשפחה שלנו, זה יכול להיות בסביבה החברתית שלנו. מנהיגות זה ביכולת שלנו לחצות, לצאת מהקומפורט זון שלנו, מאזור הנוחות, ולעשות, להוביל את עצמנו, לקחת את המושכות לידיים שלנו ולנהל. ובהחלט במקום הזה אתה תמיד סוחף אנשים אחריך, כי אתה בעצם מחובר לעצמך, לכוח הפנימי שלך, וכשאתה עם המושכות בידיים, אתה מוביל.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, אני לוקח את זה ככה לעולם שאני מכיר, על הנושא של סגנונות תקשורת. זה קצת אומנם תבניתי, אבל יש לנו גם חלק מהסגנונות תקשורת שהם טייפ מנהל, זה או האדם המשימתי או האדם המבטא יותר. ובעצם כשנפגשתי עם איזשהו בחור שמנהל פרויקטים בחברה גדולה, אז הוא אמר לי, תשמע, אני משמש כמנהל פרויקטים, אבל אני רואה את עצמי כמו מושג servant manager, זה כמו תומך בכוחות הקיימים, במתכנתים, בכל מיני מקומות, ויש תפקידים ויש גישות ארגוניות שבעצם באות ואומרות, זה המנהל שאנחנו רוצים, החברמן הזה והתומך, או דווקא האנליטי קצת שהולך אחורה, אבל יודע לנהל ברמת הצורך שלנו?
לגמרי, צריך לזכור קודם כל שני דברים. אחד, שיש המון סגנונות ויש מקום לכולם. זאת אומרת, יש דרישה לכל אחד מהסגנונות, כי לתפקידים שונים, לבצע משימות כאלה ואחרות, אנחנו צריכים, גם אם אתה מקים, בוא ניקח לצורך העניין סטארט-אפ, כן? אז צריך את היזם, שהוא, יש לו את המעוף, והוא...
אש בעיניים.
אש בעיניים. וצריך מישהו שגם יהיה הדואר, זה שיוריד את זה לקרקע, ויהפוך את זה למשהו מעשי, ויקח את זה ויוביל את זה. וצריך מישהו שגם ינהל את זה, שהוא יהיה אדמיניסטרטיבי יותר, שידאג שיהיה גם פה איזשהו סדר, ולהכניס את זה לאיזשהו מסגרת מסוימת, שתאפשר את הגדילה והצמיחה. אז יש מקום לכולם, וצריך תמיד לזכור שלצוות אנשים במקומות הנכונים. אני אגיד לך גם יותר מזה, אני רואה הרבה פעמים אנשים שנמצאים בתפקיד הלא נכון, כי התפקיד דורש כישורים שלא מבטאים את היכולות שלהם ואת הכישורים. אז הרבה פעמים זה גם נוגע לפעמים במקום של פיטורים, שמפטרים עובד מסוים או מזיזים אותו מתפקיד כזה, עושים לו איזושהי הסבה, היום מאוד מקובל בארגונים, שאני אגב מאוד מעריכה את זה, לעשות הסבה בתוך הארגון, ממקצוע אחד לאחר, שזה דבר נהדר. זה דבר נהדר כי באמת רואים את היכולות. אני חושבת שפה זה מדובר לא רק על טלנט, אבל גם על היכולות, הכישורים האישיים, שאדם יכול להביא, וזה דבר נהדר שהוא יהיה במקום המדויק לו, ולא בתפקיד שאולי מאוד היה רוצה, אבל לא בהכרח יכול לאפשר לו את הביטוי המלא של הכישורים שלו. אני יכולה להגיד לך שבאחת החברות שאני מלווה היום, המנהלת, היא בונה צוות כרגע, ושאלו אותה אם היא מוכנה לקבל מישהי מתוך החברה שהיא לא בתחום, היא לא בתחום של הניהול הדיגיטל, אבל שהיא מאוד הייתה שמחה להצטרף. אחר כמה רעיונות והרבה התלבטויות והייתי מעורבת בתוך התהליך, החלטנו שכדאי מאוד לקחת אותה, שיש לה את כל התכונות והיכולות, קודם כל ברמה האישיותית. היא מאוד מתאימה לצוות ול-DNA הזה של הווייב והצוות הזה שכרגע נבנה. יש לה המון רצון, המון רצון ללמוד, שזה גם ערך מאוד גדול. היא עברה כבר כמה תפקידים בעבר שמראה על יכולות למידה מהירות ויכולות הסתגלות לתפקידים ומקצועות חדשים. וזה בהחלט היה דבר שמן הראוי היום בכלל לציין, שהיום כבר אנחנו, זה נוגע גם לנושא, זה נושק לנושא מאוד דומה של הנושא של היום, במקום בגיוסים לשלוח קורות חיים, שזה כבר די הדבר הישן, בעצם לראות איך מפתחים פלטפורמה שונה לקבל עובד לארגון, להסתכל על איכויות, להסתכל על כישורים אישיים, ולא רק על הרקע והניסיון שהוא בא ממנו.
נקודה מצוינת, אנחנו נמצאים במצב שיש הרבה עצמאים שגם רוצים לחזור להיות שכירים אחרי תקופה בסיטואציה הזאת, וגם אותם שכירים שפוטרו. ואני חושב שארגונים באמת, כמו ארגון שנשמע לי ארגון מאוד בריא, שעושה את הצעד הזה, שלוקח עובדת מתחום אחר, אני חושב שארגונים כאלה מאוד מאוד נתרמים, כי הם גם רואים איזושהי חוויה ככה מאוד רעננה של מישהו שאולי טיפה מגיע מבחוץ, אבל הם גם רואים את הרמה האישית שלו ויכולים לחוות אותו גם ברמה, אני חושב שזו גישה מאוד מאוד טובה של ההסבות האלה בתוך הארגון.
אני חושבת שזה הולך גם עם מה שדיברנו קודם, אפילו על משהו כלל עולמי, שזה להתחיל לראות את האחד, להתחיל לראות את הפרט, את היחיד, לצאת קצת מתפיסות ישנות של, של הניהול הזה שהיה מאוד מקובל, ההיררכי, המסורתי, אנשים עם תפקידים מסוימים שמלווים אותם לאורך זמן. היום תפקידים משתנים, תפקידים מתייתרים. דווקא אדם שהוא מאוד מכליל ושיש לו יכולות למידה גדולות, יכול לשרוד הרבה יותר טוב, בעיקר בעולם, אם אנחנו מסתכלים היום על עידן הקורונה, שיש פה איזושהי אי-וודאות, קיים פה איזשהו אי-וודאות מאוד מאוד גדול לגבי מה קורה היום בעולם, ומה יהיה, אם יהיה לי עבודה, אם תהיה לי עבודה מחר, ולאן זה לוקח אותי, ואנשים שמחוברים קודם כל לכוח האישי הזה, ליצירתיות, לגמישות מחשבתית, יוצרים את עצמם כל הזמן מחדש, ואני חושבת שהיום הכלי הכי הכי חשוב, שאם הייתי באמת צריכה לייעץ למישהו, זה הגמישות המחשבתית, זה להיות יזם, להבין שבכל תחום אתה יכול ליזום ולנהל, וזה בעצם דורש איזשהם כישורים של פיתוח אישי אינסופי. אינסופי, לא למקום אחד, לא רק בדרך אחת ולכיוון אחד, לא, זאת אומרת, לא איזו חשיבה ליניארית, אבל הרבה יותר רחבה.
אני ככה מנסה להבין לפעמים איך באמת עולה הצורך שקוראים לך לתוך ארגון, מנהל שצריך, איך זה קורה הדינמיקה הזאת, היא מאוד מעניינת אותי.
אצלי זה דבר מאוד פשוט, תמיד קוראים לי במשברים מאוד קשים, ככה אני נכנסת לתמונה. זה מצחיק כי אני לא רואה משבר כמשבר, אני רואה משבר כהזדמנות. אני חושבת שכשיש משבר זה באמת, אנשים קודם כל לא עושים, ברוב המקרים, אנשים מודעים כן עוברים שינויים, מקדימים תרופה למכה, אבל ברוב המקרים אנשים פתוחים יותר לשינוי בזמן משבר. גם ברמה האישית, לא רק חברות וארגונים, אלא גם אנחנו כאנשים, כשאנחנו עוברים משבר או משבר בזוגיות או במערכות יחסים, אנחנו פתאום משהו ככה, איזה סדק נפתח בנו ואנחנו פתוחים לעשות שינוי. אז כך גם בחברות, אני בדרך כלל נכנסת ללוות או מנהלים בכניסה לתפקיד, זה לא תמיד משברים, או בסיטואציות ככה ש... שיש איזה שהן דילמות ניהוליות מאוד מאוד קשות שצריך לפתור אותן.
גם ברמת התקשורת בטח.
ברמת התקשורת, לפעמים זה יכול להיות חברה שברמת שותפות שעומדת להתפרק, והיא תשפיע מאוד, יהיו לה השלכות מאוד קשות על החברה, על המשך קיומה של החברה. אז יש פה, יש המון סיטואציות למעשה שאני, היום הרבה גם מגיע מפה לאוזן, אז לא תמיד מגיעים למשברים מאוד קשים, זה כבר קורה בסיטואציות שמנהל יכול לדבר עם מישהו ולהגיד לו, תשמע, אנחנו כרגע בהתלבטות לגבי החלטה כזו או אחרת, ואז אני אחס לתמונה, כאילו לעזור בקבלת ההחלטה הזו, לא בהכרח בשעת משבר, אבל באמת למנוע את המשבר, לפני שתילקח איזושהי החלטה אולי שהיא לא מדויקת לחברה או למנהל.
אז היית אומרת שיש יותר פתיחות לזה היום. משהו שם, משהו השתנה. יש פתיחות להביא מישהו חיצוני שיסתכל, שהוא לאו דווקא יועץ ארגוני או פסיכולוג.
אני חושבת שמהניסיון שלי בארצות הברית, יש עדיין הרבה יותר פתיחות לזה מבארץ. בארץ זה דבר שהוא הולך ונבנה כרגע. בארצות הברית, אפילו בגוגל, כבר יש להם סמנכ"ל מנהיגות. שזה בעצם ליווי צמוד למנהלים, לבחירים, בסיוע בקבלת החלטות, בסיוע בהובלה של כל מיני תהליכים, גם ארגוניים. זאת אומרת, אני לא יועצת ארגונית, אבל אני בהחלט, העיסוק שלי נושק להרבה החלטות ארגוניות שצריכות לבוא לידי ביטוי ולעורר שינוי. אני מלווה את המנהלים ברמה האישית. האישית, אחד על אחד, או חברי הנהלה, או בין חברי הנהלה, לחזק אותם באמת בלעשות ההחלטות הטובות והמדויקות, שבאמת יאפשרו הובלה קדימה. אני חושבת שעדיין בארץ יש מקום לגדילה, קיים איזשהו פער עדיין, ויש מקום בהחלט לגדילה, אבל לצד זה אני כן רואה שינוי. אני רואה היום הרבה יותר, קודם כל מאמרים שיוצאים, אנשים שכבר מעיזים, יצא כתבה לפני שבועיים בערך של אחד היזמים, שהחברה נרכשה, והוא כתב, אני ממליץ לכם לקחת פסיכולוג טוב, ויש פה, אני חושבת שכל יזם, כן, אם אנחנו מדברים כבר על יזמים, יודע שיש פה אתגרים מאוד מאוד גדולים, לאורך כל הדרך, זה ניהול תקשורתי בעיקר, מול המשקיעים ומול חברי הבורד, ומול קבלת החלטות, ומול השותפים, וההנהלה.
הרבה לחצים נשמע.
הרבה מאוד, וחברות שאני באמת עובדת איתן ומלווה, אני באמת, אני חושבת שהם מבינים שהם לא רואים איך הם היו עוברים את זה אחרת. וכשאני מבינה את הצורך, באמת אני מקווה שהרבה מאוד אנשים היו רואים בחשיבות הזו ונעזרים בה. לא כולם יודעים מה קיים גם, שזה קיים, שזה אפשרי, שאתה יכול לקחת מישהו. ולהיות פתוח, להיות פתוח לקחת את זה לא רק כיועץ ארגוני. אלא יועץ אישי לליווי מנהלים. אגב, הרבה חברות, וגם בארץ, קרן רוטשילד למשל, כל ההנהלה הבחירה שלה מקבלים ליווי צמוד באופן קבוע.
מעניין.
כן,
מעניין.
כן, שזה בהחלט, אני פגשתי בזמנו את אחד המנהלים שם בקרן, ושוחחנו על זה, אז אני חושבת שזה דבר שהולך ומתפתח גם בארץ היום.
אוקיי, אז באמת לקראת סיום, אני חושב שבטח המאזינים הסתקרנו לשמוע, עכשיו הם בטח ירצו לקרוא ולראות אולי איפה את מפרסמת, ואיפה אפשר לקרוא מאמרים שלך, להתעמק אפילו עוד יותר.
אז קודם כל יש לי אתר שקוראים לו zivikalai.com. יש לי בלוג, הבלוג מעלה הרבה מאמרים בנושאים ניהוליים, בתקופת הקורונה היו טיפים למנהלים.
קורוניאליים, ראיתי.
טיפים, כן, לתקופה הקורוניאלית. אז היו כמה טיפים שהיו באמת שנגעו ישירות לכל מיני נושאים בתקופת השינוי.
אז גם באתר וגם דף פייסבוק וגם בלינקדין אפשר למצוא אותך?
גם בלינקדין וגם בטלפון, אימייל. המספר הטלפון שלי זה 058-66-22-404.
אוקיי, אז הנה, אז כבר יש למי שרוצה, מוזמן לפנות וליצור קשר. ואנחנו הגענו לסיומו של פרק נוסף בקריירה ועוד. אני מקווה שהיה לכם נעים, כמו שלנו היה נעים לנהל את השיחה הזאת. האמת שהשיחה הזאת יכלה להתארך עוד ועוד. אז אני רוצה מאוד להודות לך, זיוי.
המון תודה, ובאמת בהצלחה לכולם עם השינויים המאתגרים שאנחנו עוברים כרגע.
מעולה. אוקיי, תודה, ונשתמע.
תודה רבה.
אוקיי חבר'ה, אז הגענו לסיומו של עוד פרק, ואם אהבתם אתם מוזמנים בהחלט לשתף את החברים שלכם ברשתות החברתיות. אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בסאונדקלאוד ועוד כל מיני אפליקציות כאלה ואחרות. אתם מוזמנים לדרג אותנו, ואגב אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט אז יכול להיות שיש לכם עכשיו רצון להתקדם לתפקיד אחר, אם זה בתוך הארגון, עם מכרזים פנים ארגוניים או לעבור לתפקיד הבא, וזה המקום לספר שזה בדיוק הדברים שאני עושה. אני מלווה אנשים בעזרת תהליך ממוקד לתוצאה עד לתפקיד הבא. אז מי שמעניין אותו הדבר הזה, הליווי הזה, ורוצה לשמוע עוד פרטים, מוזמן להשאיר את הפרטים שלו כאן למטה, ואני אשמח לחזור אליכם בהקדם לתאם איזושהי שיחת ייעוץ. ואנחנו נשתמע בפרק הבא, פרק הבא של פודקאסט קריירה ועוד.